שלום לכולם, אחר צהריים טובים. אני שמחה לארח את יונית לאונר.
שלום.
שלום יונית.
מה שלומך?
מעצבת פנים. מצוין, מה שלומך?
מדהים.
אנחנו כיף, נדבר כיף. היום עם יונית, אנחנו נדבר היום על עיצוב סינרגי ועל עיצוב תחושתי ועל פנג שווי ועל אנרגיות ועל כל מה שביניהם, כל מה שביניהם ובין העיצוב. אנחנו נתחיל מ... קליפ, אני אומרת,
שיר
של התחנה, קצר, ואחר כך נעבור, נזרום עם התוכנית. נתחיל עם זה. אוקיי, אנחנו ברדיו החברתי הראשון. אנחנו נתחיל בשיר. איזה שיר את בוחרת להתחיל?
בוא נתחיל עם... לשם, נרוץ לשם.
נרוץ לשם.
מירי מסיקה, המהממת.
המהממת.
אייל כהן, שתי אלופות בתוכנית אחת.
רוצה שיתארך הרגע לעולם לא יהיה כמותם הזיכרונות מבית הספר בלגן אצלי בחדר אני רוצה געגועים שלא יניחו להירדם שלא אוכל להילחם אומרים היא חיה בשמיים או בים לא כמו כולם צוללת ועולה לשם איש לא יתקרב וגם אם תאמר שאתה אוהב שנשבר לך לב ובחרת בי מכולם מכל הבנות בעולם לא אקח אותך לשם כי לימדת עוד מחכה אני רוצה ידיים ארוכות לחבק מבלי שאצטרך לראות אומרים לי מה סתירת כנפיים במאיר
אוקיי, אז מה זה אומר לשם? למה בחרנו דווקא בשיר הזה? קצת זה מתחבר לי לטיול שעשיתי עכשיו בסין. דיברנו עליו בתוכנית הקודמת, על החוויות שלי מסין. חוויות משם. סין היא עולם אחר, וקצת דיברנו על זה בתוכנית הקודמת. אבל אחד הדברים שבעצם העלו לי את הרעיון להזמין אותך, יונית, שמעבר לכיף הגדול שאני מתה עלייך, אז בעצם הרעיון להזמין אותך לתוכנית הזאת הגיע מתוך איזשהו מקדש שאני ראיתי, והמדריכה הסבירה שהמקדש הזה נבנה במקום הספציפי הזה על גבעה מעל העיר בעקבות ייעוץ של מומחים של פנג שווי. ואמרתי, רגע, יש פה משהו, מה זה אומר? מה זה אומר? לפי מה הם קובעים את המיקום, לפי מה הם קובעים כיוונים, לפי מה הם קובעים את הגובה? מה זה בכלל פנג שווי?
אז אם את מדברת על סין, אז אנחנו צריכים לזכור באמת שסין זאת מעצמה שהצליחה לשמור על רצף תרבותי וגיאוגרפי במשך אלפי שנים, נכון? כשבעצם הפנג שווי צמח בכלל מהמקום שהם חיפשו את המיקומים הנכונים לקברים שלהם, של ההורים, ומתוך איזשהו ידע שצמח בתוך המזרח, שהוא שונה מהמערב, תכף נדבר על ההבדל בין המודל ההוליסטי האנרגטי למודל המערבי, אבל הם בעצם הצמיחו ופיתחו איזושהי תורה שלמה ודרך חשיבה, התבוננות, עם המון המון כלי ידע. כשהקיסרים בהתחלה התורה הזאת הייתה כאילו תורה סודית, כמו הזוהר שלנו, שאף אחד לא נוגע בהם, רק הקיסרים, שושלות הקיסרות הצליחו לגעת ולעבוד עם היועצים של הפנג שווי. כשבעצם כשהם חיפשו את המיקומים האסטרטגיים של ההרמונות שלהם, של מבני קיסרות שלהם, הם לקחו את אותם יועצים, הם חיפשו אותם בצורה מאוד קפדנית, ומצאו, וככה בעצם הם הצליחו לשמור על רצף טריטוריאלי, כל השושלות האלה שרדו המון 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 שנים, מתוך המקום הזה. עכשיו, על מה זה מתבסס? זה מתבסס, בפנג שווי אנחנו מדברים על שלוש אסכולות, שבעצם שתיים הם עיקריות שהתפתחו, אחת זאת אסכולה שנקראת ה-Form School, אסכולת הצורה, שבעצם ממקמת את המבנה ביחס לטופוגרפיה שלו. עכשיו, הטופוגרפיה זה לא סתם איזשהו שטח קרקע, אלא צורות של ערים ונהרות, ומה מגיע מאיפה, ושיפולי ההר, ומה יש מימין, ומה יש שמאל, צד הנמר, וצד הדרקון, ובהר צריך להיות, בגף שלי צריך להיות איזשהו הר, איזשהו... ההר הוא משהו גבוה, זה כמו עמוד השדרה, משום ש... למה תמיד תוקעים לנו את הסכין עם הגב, נכון? משום שבעצם מאחורה באה סכנה, אז מאחורה צריך להיות הגב, היציבות שלנו, ומקדימה צריכים להיות השיפולים, המורד, זה הפניקס, זה האזור שמאפשר לעיניים שלנו לראות, זה האזור של, שממנו אנחנו שותים את אנרגיות, מה שנקרא אנרגיות המים, היאנגיות, המניות. זה תורה שלמה, זה שנים של למידה, אבל זה הפורם סקול מסתכל על צורות של מבנים, צורות של ערים, צורות של נערות, מה בא לפני, אחרי, שזו תורה מאוד מאוד מורכבת באדריכלות ובעיצוב. אנחנו מתרגמים את זה גם למיקום של המבנה בטופוגרפיה שלו, שהנערות של פעם זה הכבישים של היום. לגמרי, גם מבחינת התנועה, גם מבחינת סוגים מסוימים של אנרגיות, הכל מסודר אצל הסינים בנוסחאות מתמטיות. וגם בתוך הבית עצמו, זה איך הבית זורם, איך החדרים זורמים, איך אנחנו מסדרים את תוכנית הריהוט, יש איזו משמעות לכל הדברים האלה. אז זה בעצם הפורם סקול ככה נורא נורא בגדול. הקומפס סקול, שזה אסכולת המצפן, שהיא גם כן זה תחום של נלמד המון 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 שנים, אנחנו בעצם ממפים את המבנה ביחס למצפן, אנחנו מחלקים את המרחב ל-24 ערים, כשכל כיוון של 45 מעלות בעצם. אנחנו מחלקים את ה-390 מעלות לשמונה חלקים, אנחנו מקבלים 45 מעלות, שכל אחד מהם 15 מעלות, ואז כל נתח צר של 15 מעלות שמופנה ביחס לצפון, מקבל איזושהי מפה אנרגטית למרחב. אז את שואלת אותי איך זה נעשה, הם בעצם עבדו עם כל הנוסחאות האלה, שאפשרו להם למקם את הארמונות ואת המקדשים ואת את כל החצרות שלהם, בהתאם לכל הכללים האלה. האסכולה השלישית שאנחנו עובדים איתה זה אסכולת הסימבוליקה. זה הסימבוליק סקול, למשל הפוד דוגס של הסינים, זה עוד אנחנו נכנסים ואנחנו רואים את ה... שזה סוג של, זה לא בדיוק כלבים, זה לא בדיוק אריות.
כן,
נכון, יש להם כל מיני סמלים כאלה, הדרקון. כשאנחנו בעצם היום עושים אדפטציה בעולם המערבי, כל הנושא של פסיכולוגיה ולסימבוליקה, שזה התחילה עוד בתנך, אבל אני ממשיכה עם פרויד מאוד מאוד חזק, שאנחנו בעצם נותנים לסמלים להבין שהם עובדים עלינו בתת מודע. אוקיי, שאלת אותי מקודם על חדרי שינה וכאלה.
אז... נכון. בעצם על יחסי הגומלין שבינינו לבין הסביבה.
נכון. אז גם בסימבוליקה, את יודעת מה, ענבר, אפילו אם אנחנו מדברים על מרחב מלוכלך, כאילו, את יודעת, שזה משפיע על איכות הצ'יב, על איכות האנרגיה, אבל ברמה הסימבולית, כשאני חי במקום של ג'יפה, במקום לא נקי, אז אני מרגיש עם עצמי כבר לא טוב. זאת אומרת, יש כאן מערכת מאוד מאוד מורכבת של קשרים וקשרים, שכולם ביחד עושים את הדבר הגדול הזה. כן. מדברים על מה זה סינרגיה. סינרגיה זה להגיע ל... סינרגיה זה בעצם מושג גנרי, שהמשמעות שלו שזה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, נותן סכום שהוא גדול מסך חלקיו. במערב אנחנו מדברים על מערכות נפרדות. יש לנו את זה ויש לנו את זה ויש לנו את זה. יש לנו את הרופא שמתעסק עם הכף יד, ויש לנו את הרופא האוזן גרון, ויש לנו... אצל הסינים יש את הרופא הסיני. הרופא הסיני בעצם מתעסק בכל המערכת כמערכת אחת הוליסטית. כשבכלל אצלם התפיסה היא רפואה מונעת, רופא סיני טוב, זה רופא שאין לו פציינטים.
נכון.
אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות גם כשאנחנו עובדים, אנחנו בעצם רוצים לעשות את זה במרחב. עכשיו, סין, את ראית, היא מעצמה מטורפת, יש שם נופים מוטרפים, פראים, מהממים. הם למדו את הכל, הם למדו איך הטבע עובד, איך התופעות המחזוריות עובדות, איך התבניות המתמטיות של היקום עובדות, איך הצורות האלה משפיעות עלינו. הם בעצם ריכזו את זה לאיזושהי מתודה אחת מאוד מאוד מובנית, מאוד מאוד חזקה ועוצמתית, דורש שנים ללמוד את זה. וסינרגיה זה בעצם איזושהי... זו מילה שבעצם אנחנו לוקחים את זה, לוקחים את המדוד המערבית, עושים איזשהו בלנדינג כזה, ויוצרים משהו שהוא...
כן. אבל מה שמעניין זה שבעצם אני הגעתי מתוך תורת השייכות שלי, ואת, עם השיטה שלך, שתכף אנחנו נדבר עליה, בעצם הגענו לאותו דבר, בעצם למה שקיים בטבע, על זה שאנחנו משפיעים על הסביבה שלנו, הסביבה שלנו משפיעה עלינו, ויש לנו את האפשרות, במרכאות, לשחק עם זה. יש לנו אפשרות לעשות פעולות על הסביבה.
נכון.
כדי לקבל השפעה, ויש לנו אפשרות לקבל השפעה מהסביבה,
ולהשפיע
חזרה. כל הזמן הפינג פונג הזה שבין האדם לסביבה שלו.
אני חושבת שבכלל אנחנו חיים היום בעידן של ידע. הגלובליזציה, והאפשרות לשתף ידע, לחשוף ידע ולקבל מידע, פתחו אותנו לעולמות שלא היינו חשופים להם קודם. ואנחנו מבינים היום מה מהפכת המידע עשתה. אז היום בעיניי איש מקצוע טוב, ובטח 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 מעצב אדריכל, שמתעסק בלבנות לאנשים את החיים במרחב שהם חיים בו, לא יכול להסתפק יותר בגישות המסורתיות בלבד, ואם הוא לא נפתח ומבין שיש עוד הרבה מעבר למה שאנחנו רואים, אז יש כאן בעיניי איזשהו פספוס בתפיסה שלי. כן, כן, ו... זהו.
נכון. אנחנו נשמע עוד שיר קטן, ותכף אנחנו נדבר איתך, יונית לאונר מסטודיו יו דיזיין, לא ציינתי את זה, על השיטה של ליצור את המומנטום שאת פיתחת בעיקר בעסקים, בעיקר בעיצוב של עסקים, אנחנו תכף נראה איך הכל מתחבר.
מהמם. היי איתן.
איתן תהה היום אם את זוכרת אותו.
מה זה זוכרת?
שלום איתן.
לכל המאזינים, ענבר ואני למדנו במקומות אחרים, אבל במקרה איתן היה מרצה של שתינו. אחד מהמרצים המהממים.
המורה האגדי של שתינו הסתבר.
מדהים.
אז הנה היא זוכרת איתן. ותודה רבה כמובן לכל הצופים שלנו בפייסבוק ובאתר של הרדיו החברתי הראשון. ותודה רבה לכל המאזינים גם באתר. אנחנו, מה בא לך לשמוע?
בוא נשמע את יובל דיין.
יובל דיין. יובל דיין?
בענייני מים. מים.
אנחנו בענייני מים ואנרגיות. גמרי.
אם זהירים ממך אז אני כל כך פחדתי לשבור את כל מה שגם ככה לא בא אליי שלם אמרת לי רק תניחי עליי כמו ילד בגשם ראשון אתה חיכית כמה לטיפותיי שיבחרו רק בך תשאל את המים כמה הייתי שקופה זה כואב לי לחרוב את לחתך והרגליים מבקשות מנוחה כמעט שנה כולם דאחו בצלחה אז איך בתוך כל המקום שנתתי לך מצאת פינה חשוכה תשאל את המים כמה הייתי שקופה זה כואב לי לחרוב את לבתך בקשות מנוחה הלכתי מספיק בשבילך
הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
בין השאר יונית, חוץ מענייני עיצוב ותכנון אדריכלי, את בוגרת האקדמיה למוזיקה, את משוררת. אני גם בתור חובבת מוזיקה, קטונתי אמנם, אבל בתור חובבת. יש משהו מאוד מעלה אנרגיות, מאוד מרים אנרגיות, יכול גם להוריד במוזיקה. אצלי באופן אינטואיטיבי, מוזיקה ועיצוב מאוד מתחברים ביחד.
לגמרי.
ולמלא התוכנית הזאת שמחברת מוזיקה ועיצוב. איך זה בא לידי ביטוי אצלך? איך את מחברת את כל העולמות שלך האלה, של המוזיקה, של הכתיבה של השירה, של התכנון?
וואו, האמת שאני חוקרת את כל העולם של תדר, מוזיקה זה תדר, צליל זה תדר, צבע זה תדר, ביט זה תדר, הכל זה בעצם תדר, והאוסף של התדרים נקרא הצ'י, אנחנו מדברים על צ'י בעצם, אם במערב דיברנו על הבדידים, על הרופא של זה והרופא של זה והרופא של זה, אז הסינים מתייחסים להכל כאל מהות אחת. אוקיי? אז הכל מתחבר למהות אחת. הנושא של גם צבעים וגם תדרים ורגישות ומה שעובד עלינו, נושא שאני לומדת אותו וחוקרת אותו המון המון שנים, ובגלל באמת שאני למדתי מוזיקה, אני יכולה להגיד שיש המון המון מגבילים בין המוזיקה לעיצוב, אני חוקרת על זה, אני עושה איזושהי, אני מקווה שאני אוציא גם את הספר, אני עובדת על זה, איך זה עובד, אבל בואו נראה כמה דברים. למשל, אם אנחנו מבינים שמוזיקה זה ביטים, זה פעימות, ואנחנו עושים הקבלה לחלל, אוקיי? אז גם בחלל יש מקצבים. הקבלה הכי פשוטה, למשל, זה טה-טה-טה-טה, יש לנו שלושה חלונות והפסקה, אוקיי? בעצם המרווחים בין מקום כשאנחנו מודדים בסנטימטרים, והעין שלנו הולכת על עמוד, 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 או חלון, 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 משהו כזה. זאת אומרת, המקצבים של הזמן, הם בעצם, בזמן שאנחנו עוברים ממבט אחד למבט שני, הם אקוויוולנטיים למקצבים של המוזיקה. כשהקטע, כשאנחנו מדברים על ביט, זה משהו שקיים לנו בגוף שלנו את הקצב של פעימות הלב. אנחנו הולכים בביטים מסוימים. כל מוזיקה, כל יצירה בעצם מורכבת על הפעימה. הפעימה היא הבסיס הראשוני של המקצב, שזה נמצא בתוך הגוף שלנו. עכשיו, הגוף שלנו הוא כלי מוזיקלי. קח לי זמן להבין את זה, אבל הבנתי שהגוף שלנו הוא כלי מוזיקלי לכל דבר, ולמה הכל משפיע עלינו. אז קודם כל, אנחנו כלי מוזיקלי, כי יש לנו מיתרי גרון. אנחנו מייצרים צליל, מייצרים מוזיקה, מייצרים קולות. יש לנו את הריאות, שזה ממש תיבת תהודה. ואנחנו, יש לנו סנסורים שקולטים את מה שיש בסביבה. אני מדברת עכשיו נורא 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 בקווים כלליים. כן? יהיה לנו מספיק זמן. אבל אם אני, מספיק שאני אקח את הניסוי המדהים שעשו, לקחו שתי גיטרות, ופרטו על מיתר אחד, המיתר של הגיטרה השנייה הדהד גם. הוא מהדהד. זאת אומרת שזה אומר שכשמשהו מהדהד לנו מבחוץ, אנחנו מהדהדים אותו, אנחנו מגיבים. וכמו שיש את המוזיקה הזאת שהיא מהדהדת בנו ומשפיעה עלינו, רגשית, עוד פעם, אני לא נכנסת עכשיו לכל המחקרים, איך זה משפיע על ההורמונים ועל הבלוטה הזאת והזאת, זה הרבה יותר מורכב מזה, אבל זה משפיע. זה משפיע. עכשיו, במוזיקה יש את ההרמוניה, יש את הפיזיקה, יש את כוח המשיכה, יש מוטיב, יש פיתוח של מוטיב, יש קולות. כמו שיש לנו קווים בקירות, יש לנו קווים מוזיקליים, והרמוניה בין הדברים. אז זה בעצם עולם שלהם. עכשיו, הדבר הכי הכי חשוב בעיניי זה שמוזיקה מרגשת. זאת אומרת, מוזיקה זה לא משהו שאנחנו בעצם, אנחנו יכולים לספוס מוזיקה. זה המוזיקה הכי מופשטת, ויחד עם זאת היא הכי נשגבת והכי מרגשת. הביטים האלה הכי, לגמרי, 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 היא משפיעה על הסנסורים שלנו, ואני מאמינה שלי, חלק מהשיטה שלי של ליצור את המומנטום, מדברת גם על הקטע הזה כשאני משלבת את החשיבה של המוזיקה, את האנקדוטות שלה, ואני מתרגמת אותה לשפת חלל, כדי שהיא תשפיע על האנשים. כי מה שווה עיצוב יפה, אם הוא לא עושה לנו שום דבר. נכון. כאילו, מה? נכון. מה שווה לעצב איזה עיצוב יפה שהלקוחה ראתה אצל השכנה, או שהיא ראתה אותו בז'ורנל, אם זה לא עובד עליה, אם זה לא עושה לה את זה, אז אם זה נראה לה נורא נורא יפה, זה וואו, זה מדהים, זה מצטלם טוב, אבל זה לא היא, זה לא הנפש שלה, זה לא המהות שלה. זה בעצם הרעיון.
ואז פיתחת את השיטה שנקראת ליצור את המומנטום, שאני מאוד מתחברת אליה שוב, כי אני באה מהצד של השייכות. זאת אומרת, כל מה שסביבנו, איך הוא נוגע בנו, מה הוא עושה לנו, ואיך לעבוד איתו כדי שהוא יעשה לנו. איך זה עובד עם ליצור את המומנטום?
ליצור את המומנטום זה חלק, באמת שפיתחתי יהודית לסביבה העסקית, כשהרעיון הוא שבגלל שזה עסק, זה לא בית שאתה מקבל אנשים, ונוצרת איזושהי כימיה ואיזושהי דינמיקה, ואם הבית באמת לא כל כך מסודר ולא כל כך נראה, יש המון המון דברים שאנחנו יכולים לחפות עליהם, נכון. יחסית. אבל כשאנחנו נכנסים לעסק, ועסק זאת מכונה שצריכה לייצר כסף, היא צריכה לנוע כל הזמן, כשנכנס הלקוח, או כשנכנס אפילו האינטר לקוחות, העובדים, הם חייבים להרגיש את הדבר הזה. אם הם לא מרגישים את הדבר הזה, את הביט הזה, את הדבר הזה בתוך הבטן שלהם, ולא קורה להם הדבר הזה שמניע אותם, אז אתה פספס את הלקוח.
לא יבטרו עסקאות.
נכון. לא יבטרו עסקאות. אין את ה... נכון, זה לגמרי.
זה
לגמרי למשוך אותם אנרגטית פנימה, וליצור להם את המומנטום. אז המומנטום זה בעצם אומר שאנחנו מתרגמים את כל החזון של העסק, את המיתוג שלו, את הרעיון שלו, את הערכים שלו, את מי הוא, את מה הוא, במה הוא נבדל מאחרים, איזה חוויה הוא רוצה להעביר, איזה לקוחות הוא בכלל רוצה להעביר. לא כל עיצוב מתאים לכל לקוח. עושים איזשהו ניתוח. זה לא משנה אם זה משרד, אם זה חנות, אם זה מסעדה, אם זה בית קפה, אם זה, זאת אומרת, בית ספר למחול. זה לא משנה מה. משנה שאנחנו צריכים להבין את מי אנחנו רוצים למשוך, איזה חוויה אנחנו רוצים להעביר, ואנחנו רוצים ליצור את המומנטום הזה. אין לנו הזדמנות שנייה לתקן את הרושם הראשוני. זה בעצם המומנטום. דיברנו על הצ'י, על זה שזה אוסף של המון 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 דברים. זה ליצור את המומנטום דרך ריקוד של הכל והזיקוק שלהם, עד שאנחנו מגיעים לדבר הזה. שאנחנו, בדיוק, ה-DNA הזה שאנחנו רוצים להעביר ללקוחות. וזה ליצור את המומנטום.
זאת אומרת, כל הזמן אנחנו עוסקים בשאלה, לא רק איך המקום נראה, אלא מה הוא עושה.
לגמרי, לגמרי.
מי שנכנס ללקוח, לגמרי. פוטנציאל.
החוויה הרגשית, החוויה הרציונלית.
ולבעלי העסק, כי זה בעצם מה שיהפוך אותם לעובדים טובים יותר.
נכון. בכלל, ענבר, אני רוצה להגיד, אפרופו, דיברנו מקודם על ההבדל בין התפיסה המערבית והתפיסה המזרחית. בתפיסה המזרחית מתייחסים לבן אדם בארבע רמות. יש את הרמה הפיזית. כשמדברים על גוף פיזי, אנחנו מדברים גם על הבריאות. זאת אומרת, במערב, אם כן נוח לנו לשבת, לא נוח לנו, כל העולם האורגונומיה, עולם הבטיחות. בתפיסה הסינית, גם ברפואה הסינית, בפנג שווי, אנחנו ממפים את האנרגיות בהתייחס לנושא הבריאותי, אוקיי? זה חלק נורא 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 חשוב, בטח ובטח בבתים, כשאני צריכה לעצב לאנשים, אני צריכה לבדוק איך הם ישנים, יש להם בעיות בריאותיות. אז אנחנו מתייחסים בעצם לנושא הפיזי, שהוא חלק מכל הסיפור. הנושא השני זה הקטע המנטלי. אם אנחנו מדברים על סביבת עבודה, אז גם בבית ילד צריך ללמוד, וגם אנחנו צריכים לתפקד. אבל כשאנחנו מדברים על הקטע המנטלי, זה לא נמצא במתודה המערבית הקלאסית. הקטע המנטלית זה תפקודי חשיבה, ואיך אנחנו מתרכזים, מה משפיע עלינו, מה משפיע על יכולת הפנמה שלנו של מידע, על מערכות האמונה שלנו, על החשיבה שלנו. גם העיצוב משפיע על הדברים האלה. זה לא רק, עוד פעם, זה לא רק יפה או לא יפה. כן. הרמה השלישית זה הרמה הרגשית, הפסיכולוגית, שהיא גם נורא 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 חשובה, והרמה הרביעית זה הרמה הנפשית. כל בן אדם זה נשמה בפני עצמה.
ואז העיצוב בעצם נעשה עיצוב ספציפי לאנשים הספציפיים שחיים באותו בית.
נכון.
זאת אומרת, אפילו אם יש לנו הורים ואחים, אז העיצוב לאח אחד לא יהיה כמו העיצוב לאח השני.
אמת.
זה
אמת.
יכול להיות משהו
אמת.
שונה לחלוטין.
אמת, אמת. לפעמים אם יש לי כמה חדרים בבית וכמה בני משפחה, אני מייעדת לכל אחד את החדר עם האנרגיה שהכי נכונה לו, הכי מתאימה לו. תשמעי, יש לי סיפורים... תשמעי, אני עכשיו הייתי מעורבת בבית, דווקא קולגה. קולגה הזמינה אותי, רצה לבדוק בבית, והיא אמרה שיש שם בעיות שקשורות לאסתמה, לבת. איפה למקם את ה... בקיצור, עשיתי מיפוי, ואז התחילה לנדב עוד ועוד מידע, אז דיברה על אסתמה, אחר כך דיברה על זה של הילד בורח פיפי, ואחר כך דיברה על זה שהאבא נפטר מדלקת ריאות, ואחר כך דיברה על בעיות של הקליות עם האימא, ואני אומרת לה, תקשיב, יש כאן בעיות עם אלמנט המים, ואז לתדהמתי אני מגלה שבקומה למטה, זו יחידה של הורים ואח, אני מגלה לתדהמתי שביחידה למטה נסגר חדר שלם, תקשיבי טוב, מיכל מים. סגרו חדר שלם בתוך הבית, כמיכל מים שיהיה, כי אם נגמר, נגמרת הספקת המים. אמרתי לה, תקשיבי לי טוב, את חייבת?
יש דברים כאלה עוד.
עכשיו, זה היה מדהים. זה היה פשוט מדהים.
זאת אומרת שזה משהו שקשור לתפיסה של אותה משפחה?
כן, 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 כן.
אתה עם הצד של המים, מה יקרה אם יגמרו לנו המים?
מים אגב זה רגשות, אבל בעברי הגוף, אם אנחנו מדברים, דיברנו עוד פעם על הבריאות, האנרגיה משפיעה על הבריאות. האנרגיה מוציאה מן הכוח על הפועל בעיות בריאותיות, שבסיטואציות אחרות זה לא היה קורה. עשיתי למשל בית של מישהי שהיו לה המון בעיות עם דווקא בעיות עסקיות של הבעל. והיא קראה לי SOS, יש לנו מחר פגישה עם השותפים, אנחנו רוצים לצאת מהעסקה, הוא קנה איזושהי מכונה לעבודות אפר, מהכספי פיצויים, ואחרי שנה הוא רוצה לצאת. והשותפים עשו לו בעיות. ובאתי ל-SOS, הוא התחל לעשות מפה אנרגטית של הבית, אמרתי לה, יש כאן איזה בעיות שקשורות לרומטיזם, שרירים, משהו בהתנהלות סביב העולם הזה. אז היא אומרת לי, כן, יש לי את הרשת נפוצה. וזה לא משהו שאפשר היה לראות עליה. אמרתי לה, תקשיבי, את חייבת, אני בכוונה לאומת, אני שמרות, את חייבת לעבור לחדר אחר. חדר, אני הסברתי לה בדיוק למה. אני הבחנתי את זה בגלל החדר חדר שינה, שם איזשהו צירוף של אנרגיות שהן בדיוק מוציאות החוצה את כל הבעיות האלה, והמלצתי לה לעבור לחדר אחר. כעבור שנה אני פוגשת אותה, נו, עברתם? לא. אמרתי לה, מה עם בעלך? היא אומרת לי, יש לו פרקינסון. זה דוגמה לאיך האנרגיות משפיעות על הבריאות. מדהים. אז הכל...
החיבורים שלנו עם הסביבה שלנו.
החיבורים שלנו עם הסביבה, אז לגמרי, זה גם בעיות של הפרעות קשב וריכוז, ועניינים של, למשל ילד שיש לו חרדות קיומיות, וכל הזמן רוצה להיות עם ההורים שלו. אני לא אמקם אותו בחדר האחרון בבית, כי גם ככה הוא ירגיש לבד. גם ככה, כאילו זרקו אותי. החוצה, והיו לי גם מקרים כאלה. אז בעצם זה לבחון מה קורה שם בכל המארג המשפחתי. אנחנו קפצנו רגע עכשיו למשפחה. לא משנה, זה גם... עכשיו, גם בסימוליקה הזאת, גם כשאנחנו מדברים על משרדים, על איפה אנחנו מקמים את העובדים, על איפה אנחנו מקמים את ההנהלה, יש משמעות לכל הדברים האלה. איך אנחנו מושיבים את הלקוחות שלנו, את צורת ישיבה, בחדר ישיבות, איפה אני כמנהל יושב, ביחס לדלת. יש איזה משמעויות מטורפות לדברים האלה.
אני על עיצוב משרדים ביתיים, דיברתי על ישיבה, אפילו בחדרי עבודה שלנו, בבתים, ישיבה עם הגב לדלת, ישיבה לכאורה, אם אנחנו מסובבים את הגב אל המעבר, אנחנו נהיה יותר מרוכזים בפועל, מה שקורה, אנחנו כל הזמן מרגישים בסכנה. זאת אומרת, בשביל הריכוז שלנו, אנחנו צריכים לשבת עם הפנים לפתח, ואז אנחנו לא נרים אפילו את העיניים.
נכון.
אבל בתחושה, תחושה הישרדותית...
לגמרי, לגמרי. לגמרי.
אם אנחנו עם הגב אל אזור סכנה, אנחנו לא נהיה מרוכזים.
דיברנו מקודם על הפורם סקול. הפורם סקול, אחד המודלים הכי בסיסיים שלו, נקרא מודל ארבעת החיות, שהוא בדיוק מדבר על הדבר הזה. אגב, דיברנו על שושלות קיסרות, אז יש צד הנמר וצד הדרקון. צד הנמר זה האר מימין, הוא צריך להיות יותר נמוך מצד הדרקון. הדרקון זה צד שמביא את המזל, זה הצד הזכרי, הוא צריך להיות גבוה יותר. השושלת היחידה הסינית, כמו לא שושלת טנק, שהייתה בה קיסרית, ואנשים שם היו מאוד מאוד חזקות, הייתה שושלת שצד הנמר, הנמרה, היה גבוה יותר מצד הדרקון. מדהים, אה?
מדהים. זה מעניין לחשוב על זה.
כן, כן, כן.
אנחנו נחשב איך לעשות גם את ההתאמות לחיים שלנו עכשיו פה.
יש לזה התאמות. גם בחדר השינה.
תכף אנחנו נדבר על זה, אנחנו נשים שיר. יאללה. נשים את מרינה.
כן, מהממת.
מרינה. ואחר כך אנחנו נדבר על איזון בין הזכר לנקבה, בין האין והיין בחדרי...
חדרי שינה.
אני אמרתי כבר, בתוכנית שלי על חדרי שינה אמרתי, אנחנו לא אומרים חדרי שינה, אנחנו אומרים סוויטות הורים.
זה, אם אנחנו... יחידת הורים.
אם אנחנו מדברים על סימבוליקה ועל יחסי הגומלין בינינו לבין הסביבה, אנחנו לא רוצים להפוך את זה למקום...
סוויטות הורים וחדר שינה.
סוויטות הורים זה מעולה. כן.
מי כתב? דורון, אנחנו לא תמיד חושבים על זה.
As far as it can get Beyond bricks of regret Please take me to that place again Take me Where stiff becomes velvet Our clothes are soaking wet Please take me to that place again The place we all know that Take me I'll train my mind to be A loyal, gentle pet Please take me to the endless road Of every silly step I swear to you, my love
החברתי הראשון ועכשיו באוהאוז עיצוב מוזיקה ושייכות בהגשת אינבר בן צבי ודורון שרף כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון
אז אנחנו קודם כל מודים לצופים ואנחנו מודים לכם על התגובות שלכם זה כיף לנו לקרוא דורון נור כתב לנו שאלה דברים שאנחנו לא חושבים עליהם בדרך כלל ביום יום נכון, אלה דברים שלקוחות הקצה שלנו כמעצבות פנים בדרך כלל גם לא מודעים להם, ויצא כך ששתינו פיתחנו שיטות כדי להעלות למודעות, גם יונית מבחינת ליצור את המומנטום בעסקים, או מבחינת האדריכלות הסינרגית, ביור דיזן, בסטודיו שלה, בעצם גם יונית מצאה את השיטה שלה ליצור את המרקם הזה של יחסי הגומלין בין האדם לבין הסביבה שלו. גם אני בתורת השייכות שלי עוסקת באמת בפינג פונג הזה שבינינו לבין הסביבה שלנו, מה אנחנו עושים לסביבה, מה הסביבה עושה לנו, וזה מה שאנחנו מביאות ללקוחות שלנו כדי לחבר אותם למקומות שהם רוצים להגיע אליהם, שהם עצמם רוצים להגיע אליהם.
לגמרי.
אם זה החלום שלהם, אם זה העסק שלהם, אם זה היחסים המשפחתיים שלהם, אלה בעצם כלי העבודה שלנו.
נכון.
שונים, אבל יש מכנה משותף דומה. התחלנו לדבר קודם יונית על סוויטות ההורים, ועל איזונים בין זכר לנקבה. איך אנחנו בעצם מייצרים את היחידות ההורים, את הסוויטות להורים, או את הסוויטות הזוגיות, לא משנה אם זה הורים או רווקים או whatever, אבל את המקומות הזוגיים שלנו, איך אנחנו מביאים אותם למקום נכון, למקום בריא.
בעצם, כן, בעצם חדר השנה, יחידת ההורים, הסוויטת הורים, ברמה סימבולית היא מסמלת את החיבור בין בני הזוג. וחיבור תמיד צריך להיות מבוסס על גשר, על רוח, על הכלה, על קבלה.
נכון?
הרבה פעמים את המריבות שלנו, אנחנו פותרים את השיחות שלנו, את כל החיבור הזוגי. אנחנו בעצם, את כל האינטימיות, אנחנו בעצם מוציאים החוצה בחדר השינה. ואם אני מדברת על הסימבוליקה של הדבר הזה בעיצוב, אז זה אומר שאנחנו משתמשים בחומרים רכים, בצבעים עדינים, הרבה מאוד טקסטיל. טקסטיל תמיד רך. טקסטיל זה גם משהו מאוד מאוד תחושתי. זה משהו שהוא הוא חושים. אם מדברת למשל על משרד, נו באמת, הבוס בא בבוקר, כל מה שמעניין אותו זה שהעובדים שלו יתפקדו, לעשות כסף, לא, בחדר שינה אנחנו רואים לגעת, אנחנו אוהבים את הרוח. עכשיו, זה נורא מעניין, העין שלנו תופסת טקסטורה גם בלי שאנחנו נוגעים בה. זאת אומרת, היא מפרשת את הטקסטורה עוד לפני שאנחנו נגענו בדבר. זה די מדהים, לגמרי, בדיוק.
לתת צבע, לתת טקסטורה, שיעבירו תחושה מסוימת.
לגמרי. אז הרכות הזאת, השיפולים של הטקסטיל, של הבדים, הסדר הזה, הגוונים, הגוונים הרכים יותר, הפסטלים יותר, הם הגוונים שבדרך כלל אנחנו יותר אוהבים להכניס אותם לחדר שינה. אם דיברנו מקודם על המיינד, צבע צהוב למשל, זה צבע שעובד אחר בעל המיינד, הוא צבע שהכי עוזר לנו לתפקד. תחשבי על הפתקאות הצהובות, על המרקרים הצהובים, זה צבע שבאמת, אם אתם רוצים ללמוד טוב למבחן, מרקרים צהובים, זה הדבר הכי, זה הכי טוב. ולכן זה לא מתאים לחדרי שינה, כי בחדרי שינה אנחנו לא רוצים לחשוב. חדרי שינה אנחנו ישנים. קודם כל, הנושא של חידוש מערכות. חידוש מערכות הגוף והנפש. שינה זה דבר נורא 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 חשוב. זה איזושהי סיטואציה שאנחנו לגמרי, אנחנו מאבדים לגמרי, אנחנו בעצם מתמסרים לגמרי לאמונה שאנחנו נקום. זה נתעורר. אנחנו משחררים לגמרי את המודע שלנו, ומתקפלים פנימה לגמרי לעולם החלומות, לעולם אחר, ואנחנו צריכים בגלל זה להרגיש נורא נורא בטוח. אז אפרופו ארוך וחיבור ובני זוג, חדר שינה הוא צריך להיות כמו רחם. משהו כזה נורא נורא עוטף, נורא מחבק. אז הפרשנות היא גם בעבודה, לא חומרים נוקשים, ולא אלמנטים אגרסיביים בחדר. למישהו יש למשל אוסף של סכינים, וכבר נתקעתי בכאלה דברים. לא, לא בחדר שינה, זה לא מתאים בחדר שינה. אוסף של סכינים, זה לא מתאים בחדר שינה לתלות את התמונה של הליצן הבוכה, וכל מיני דברים כאלה, לא מתאים לחדר שנה. חדר שנה אנחנו צריכים לחבר בין בני הזוג, ליצור את הגשר הזה, בכל מה שקשור. גם בסימבוליקה, וגם בצורות. בהכל.
הסימבוליקה עובדת.
מדהים, 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 מדהים.
לשדר לעצמנו את
ה... עוד טיפ אני רוצה לתת. מה אם למשל מסמים שערה? חוסר יציבות. לא מתאים בחדר שינה לשים תמונות של מים, נושאים של מים.
זה מעניין.
כן, 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 כן. לא מתאים. ונתקלתי במקרים שבגב מיטה, למשל, יש איזה צילום של אוקיינוס. לא מתאים. גם אוקיינוס זה משהו שהוא לא נודע. משהו שהוא מפחיד, של מאיים, תמיד קשור לרגש.
זה משהו שיתן לנו ביטחון.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה לא מתאים, אנחנו צריכים לחשוב... אני בטוחה שכל מי שצפה עכשיו בתוכנית, הולך היום לחדר השינה, מסתכל מה יש סביבו, מה קורה שם. לא מתאים.
גם מצד שני, אם אנחנו מדברים על הסימבוליקה הזאת, אז תמונות זוגיות. לא משנה אם זה ברווזים ויותר לכיוון סין, או כל אלמנט זוגי אחר.
שהוא מחבר. את רוצה לשמוע קטע? פנתה אליי, לימדתי. עשיתי איזשהו קורס פנג שואי, ופנתה אליי אימא אחת, היא אומרת לי, תקשיבי, הבת שלי לא מתחתנת, אני כבר יודעת מה לעשות. כל פעם יש לה חבר נפרדים, חבר נפרדים, היא כזאת. אמרתי לה, אני מבקשת...
בואי נראה את החדר שלה.
תביא, לא, אני לא יכולתי להגיע להביתה. אמרתי לה, אני יכולה להפעיל אצלך, בבית שלך, משהו, זה כמו דיקור סיני, שיכול ליצור שם משהו. אמרתי לה, אני רק מבקשת שהיא תאסוף תמונה, תביא לך תמונה של גבר ובחורה. תקשיבי, את לא מאמינה.
לא שלה.
שהיא בחרה.
שהיא בחרה, אבל תמונות אקראיות, לא תמונה שלה.
לא. את לא מאמינה. אני באה אליה, ואז אני רואה תמונה של בחור, ותמונה של בחורה שעושה ככה. זה היה פשוט מטורף. ככה, מסובבת את הראש, זה סימבוליקה. אז גם בני זוג, צריך לחשוב. אנחנו כמובן עשינו שינויים, תוך שנה היא כבר הייתה נשואה, זה היה מדהים, כן, כן. אבל, אז אנחנו צריכים לחשוב שגם הסימבוליקה, מה היא משקפת? אם זה לא מספיק שני בנוג שמסובבים את, את הראש אחד לשני, צריך להיות חיבור. אנחנו מסתכלים על זה, ובאיזשהו מקום, תת המודע שלנו קולטת את זה. אגב, בחורות רווקות, תשימי לב, זה מדהים מנבר, בחורות רווקות יש להם איזושהי נטייה לקנות תמונות של רווקות, או של נשים בודדות. למה? כי הן בעצם משקפות את המציאות שלהם. הם, זה בתת מודע הן עושות את זה, כי אנחנו דומה נמשך לדומה.
נכון. מצד שני, אם נזמן
בדיוק. אז מה הן צריכות לעשות? להוסיף משהו ליד, כדי לשנות את המציאות הפנימית שלהם. כמו שדיברת, טבעת שייכות, המציאות החיצונית משפיעה על המציאות הפנימית.
לגמרי. יחסי גומלין, זה עובד.
לגמרי.
זה עובד. אנחנו מושפעים אפילו בתת מודע, אנחנו מושפעים ממה שאנחנו רואים, ממה שאנחנו שומעים, ומהאסוציאציות שיש לנו, שאספנו לאורך השנים.
לגמרי.
ולכן זה גם תלוי תרבות מדי פעם, כי יש לנו תרבות
נכון.
את האסוציאציות השונות.
נכון.
איזה עצות, ככה, אנחנו בדקות האחרונות, איזה טיפים הייתי יכולה לתת כדי להגביר עסקים בבתי עסק? ככה, על קצה המזלג.
וואו.
על קצה המזלג, משהו מאוד גנרי, כי...
אוקיי, okay, קודם כל זה מתחיל מבחוץ. אתה לא יכול לנהל עסק עם הסביבה החיצונית מוזנחת, אם אין לך שלט מזמין, שלט מכובד, עם תאורה כמו שצריך. חדר המדרגות לא יכול להיות חשוך, ולא יכול להיות מוזנח, ולא יכול להיות מסכן, והכניסה והגישה לא יכולים להיות... הכניסה הראשונה, הרגע הראשון של המומנטום, צריך להיות מאוד מזמין, מאוד מקדם. החוויה הראשונה צריכה להיות מיידית. נושא של תאורה, אני בכלל תמיד אומרת ש... מרחב, עיצוב, קם ונופל על תאורה. על אחת כמה וכמה בעסקים. המון עסקים, אני שמתי לב שלא הזמינו מהצוות, הולכים וקונים גופי תאורה, שהגוון שלו לבן קר, לבן הסגול הזה, או ה-6,000 קלווין, רע מאוד מאוד, בשום פנים ואופן לא. זו תאורה מדקת, זו תאורה רעה. אל תתקמצנו על תאורה, כי תאורה יכולה להפיל עסק ויכולה להרים עסק. תאורה נכונה...
גם האנשים וגם המוצרים לא יראו...
נכון.
זה מה שאנחנו קוראים, רק כדי להסביר, זה מה שאנחנו קוראים תאורת מעלית, או תאורת בית חולים. תמיד נראה שם חיוורים, גם אנחנו, גם המוצרים שלנו.
נכון.
הרעיון הוא שדברים יראו.
עכשיו, כמובן תלוי, תשמעי, אם אני מעצבת פאב, אז מתאימות שם הנורות פחם, אווירה יותר שקטה,
עמום.
זאת אומרת, נכון, התאורה משפיעה על המצב רוח שלנו. אז זה לגבי עסקים. עסקים הם מאוד יאנגים. דיברנו על חדר שנה וייני, מכיל, מקבל, שקט, מופנם. עסק צריך להיות הרבה יותר יאנגי, הוא דינמי, הוא מפעיל, הוא מניע על ידי צבעים נכונים, על ידי חומרים נכונים, צורות. הרעיון הוא להניע, להניע את האנרגיות.
כן.
זה ממש על...
על קצה המזלג. על קצה המזלג.
בקושי על קצה המזלג.
אני רוצה להודות לך, יונית. אני רוצה שנסיים בשיר. אנחנו נשים את אמיר דדון, ואנחנו
לא
תוך
סתם.
כדי זה, לא סתם, ותוך כדי זה אנחנו ניפרד. אני רוצה להודות ליונית לאונר, מיוד דיזיין, אדריכלות סינרגית. וכמובן שאפשר למצוא אחר כך את ההקלטות גם באתרים שלנו וגם בפייסבוק. אז להתראות, תודה רבה.
להתראות.
יש ים של אנשים ברחובות רוצים לחיות
עזים אקו במיגה פורה סיסיבורות תורה ירנה פנדו כמדיקזי איפה סימו אינו קוסבו בסודיפס קריה מודדירזי Ακόμα με μια φορά σε συγχωρώ Πες ό,τι θες, καρδιά μου δεν πειράζει Ακόμα με μια φορά σε συγχωρώ
Μη φοβάσαι και προχώρα Είμαι χώρο στο πλάι σου Στη ζωή, στην άλλη φορά Και στο προσκεφάλι σου Παίρνω πάνω μου τα μάτια Που η ζωή σου φόρτωσε Είναι πάλι Παλικάρι ξέχνα ποιος σε πρώτη